אנחנו בחובת תלמידים, עמוד י' א', ועל זה ידווה ליבנו ותשמע שרות ראשינו בראותינו את הדור הצעיר, איך יצא ונתכפר ונתפקר, רחמנא ליצלן, אין בו לא אמונה, לא יראה ולא תורה, שונאים הם את השם ואת ישראל עבדיו. ואנחנו, נכון, ואנחנו דיברנו על זה שהמילה שונאים הם את השם ואת ישראל עבדיו זה לא גוזמה, זה דבר שצריך לדעת שאפשר להגיע אליו. מנהלי וראשי ישיבות הנמצאים בראשם ורובם בתוך ישיבותיהם תמידיהם, רק פחו חמד נגד עיניהם, מתנחמים למור. אין אמת שיש אתה הרבה חופשיים, אבל לא אלמן ישראל, גם בני ציון המצוינים בהלכה, ועם השם לבבם נמצאים. אז אלה שנמצאים בתוך הישיבות, אומרים המצב נהדר, נכון? יש בעיה מחוץ לכותלי הישיבה, אבל בתוך הישיבה המצב הוא בסדר. אבל יושיטו נא אלה את ראשם חוץ מדל דמות של ישיבותיהם, ויראו נא את ההמון הגדול החופשים רחמנא ליצלן. היו צריכים להסתכל מה קורה מחוץ לישיבה, מה הולך. צאן התמלאה מחורבנה של ירושלים. בתי המדרש היו מלאים, לומדי תורה נתרוקנו, ותחתם נתמלאו אגודות וחבורות אשר מטרתם כפירה ומיוסה של תורה. רחמנא ליצלן. אף בעלי המלאכה והסוחרים אשר מלפנים, אף אם לא היו לומדי תורה, מכל מקום יהודים נאמנים היו, ועכשיו כבני הנוער כפרו, נדו ונפלו לבאר שחת, רחמנא ליצלן. זה אומר, המצב הוא מאוד מאוד חמור, צריך לדעת שבכל הכיוונים מלא נגע, והאם נסתפק בקומץ התלמידים שבישיבותינו בלבד, האם זהו עם ישראל כולו, האם אפשר להתעלם בעצם מכל מה שהולך מחוץ לכותלי בית המדרש. אי אפשר לומר שהמצב הוא טוב. והאם גם בתלמידי ישיבותינו כבר בטוחים אנו? תזכרו, הוא מדבר לפני למעלה מ-100 שנה. מה? לפני 100 שנה. בסדר? לפני 100 שנה. והאם גם תלמידי ישיבותינו כבר בטוחים אנו, והאם בהם כבר עשינו את אשר עלינו לעשות? עדיף לך את המדורה החדשה, פה יש ביוגרפיה, אם אתה הולך לבדוק, פה יש משהו יותר מדויק. והאם בהם כבר עשינו את אשר עלינו לעשות? הן אמת שהתלמידים שכבר הגיעו לכיתות הגבוהות, ובפרט אותם שכבר הגיעו להוראה, ואת קריסה מילאו בתורה ועבודה, בהם כבר בטוחים אנו יותר בעזרת השם, שישארו בהיכל קודשו ועבודת הקודש, אבל האם כולם יגיעו לכיתות הגבוהות? כמה מן התלמידים שבכיתות הנמוכות אי אפשר להם להמשיך לימודיהם הלאה ויוצאים ברצון או באונס למסחר או למלאכה? כמו שאמר מדרש, 1,000 נכנסים לתלמוד, יוצא אחד מהם להוראה. זאת אומרת, יש עוד 999 שלא מגיעים לשם וצריך לחשוב עליהם. האם באמת אפשר להיות פתוחים בנוער ובמערכת החינוך שלנו? ובמה אנו בטוחים שלמחרת עוזבם את הישיבה או לאחר זמן קצר לא יתפקרו ולא יחלו את השבת חס ושלום? איזה ביטחון יש לאדם כאשר עינינו בעווננו כבר ראו, ולמה אנחנו רואים מצב הפוך, שיש הרבה שיוצאים מהישיבה ובעצם לא נשארים שומרי תורה ומצוות, ולמה זה לא נתקס עיצה גם להם בעודם אצלנו? ופה הוא בעצם אומר לנו יסוד מאוד חשוב, שיש הסתכלות יש לאדם בעצם בכל שלב בחיים בן אדם צריך לבחור האם הוא ילך על הבטוח או האם הוא ילך על השאיפה הכי גבוהה. וזו שאלה כואבת. זאת אומרת, בן אדם, יש אדם שאומר אני אלמד את כל השעס. יש אדם שאומר, עדיף לי לדעת שאני לומד שתי משנות היום, שתי משנות מחר, ולאט לאט אני אגיע למה שאני צריך להגיע. לרוב, זה שאומר נלמד שתי משנות היום ושתי משנות מחר, הוא מצליח. אבל יש גם כאלה שאומרים, אני אלמד את השס ולומדים. זאת אומרת, זה לא שאחד צודק ואחד לא צודק. אבל צריך לדעת שזה שני... לא...
יש אנשים שצריכים מטרה גדולה, יש אנשים שמסתפקים לא משנה, המטרה זה שס, אוקיי, זה בסדר.
כל אחד מאיתנו יודע שאם הוא היה באמת משקיע, הוא יכול להגיע למקומות גבוהים. מאידך גיזה, זה מאוד מפתה לשאוף למשהו גדול ואחר כך בעצם לא להגיע לכלום. זאת אומרת, זה מאבק פנימי של האדם תמיד. זאת אומרת, כל אחד יש לו את זה באלף כיוונים, בבחירות שאנחנו עושים בעצם בעבודת השם שלנו ובהרבה זוויות בחיים. ניקח דוגמה ממסחר. רוב אנשים באיזשהו שלב בחיים שלהם השקיעו במשהו שהם לא כל כך הבינו, כי הם חשבו שהם יוכלו להרוויח הרבה כסף בצורה מהירה. וכולם, אני לא יודע אם יש יוצא מן הכלל, הפסידו. אני הייתי אומר כמעט כולם, אבל אני לא מכיר יוצא מן הכלל. זאת אומרת, אם יש איזושהי עסקה שמבטיחה לך תשואה של למעלה מ-10% בשנה, אז אתה יכול כבר לצאת מהחדר ולא להקשיב להמשך השיחה, כי אם זה באמת כל כך טוב, אז כבר כולם היו עושים את זה, כן. זה לא ריאלי. עכשיו, באמת, אם זה עסקה טובה, אז למה שאני לא אשקיע את הכל? בן אדם, בוא ניקח דוגמה של הבורסה. אם אני מאמין שהמניה הזאת תעלה, אז זה מאוד מפתה להשקיע את הכל במניה הזאת, נכון? ומה קורה כשהיא יורדת? הפסדתי את הכל. אז זאת טעות, אנשים עושים את הטעות הזו כל אחד במינון שלו. בן אדם שמאוד מאוד רוצה לחלום ולחשוב שמשהו יצליח ומשקיע בו. מאידך גיסא, אם אני לא אשקיע בכלום, אני לא אגדל. זאת אומרת, באיזשהו שלב אני כן צריך להשקיע. מה
אומרת? שליש,
שליש, שליש. או, בסדר, אני לא מסכים זה. אנשים מצטטים את הגמרא, שליש, שליש, שליש. שליש בקרקע, שליש בממון, שליש בעסק. אני אומר שהגמרא לא התכוונה ללכת לנוכל שמוכל חלוקשים ולהשקיע את השליש הזה ולומר השקעתי שליש בעסקים. לא. אם זה תחום שאתה לא מבין, אל תשקיע בו. ואם אתה בכל זאת רוצה להשקיע, אז תתייעץ עם אנשים שמבינים. אבל הטעות הזו, מתוך הרצון להגיע למקום גבוה מהר, זה מפיל את האנשים. מאידך גיסא, בן אדם כן יש לו שאיפות גבוהות, ויש מקומות ששווה לו להשקיע. אני אומר, זה בכל המבנה של האדם. חזרה לנושא החינוך. בנושא החינוך, אנחנו עומדים בעצם באיזון. מצד אחד, אני רוצה לבנות עם הילד ולעזור לו לשאוף לדבר גבוה, לדבר גדול. מצד שני, אני חייב לתת לו את הכלים של היום-יום. יש ישיבות שמתחילות את היום עם הטילים היומי. שניים מקרא ואחד תרגום. תלמד את הדף היומי. יש דברים בסיסיים, נכון? אני רוצה לפתח כל תלמיד למשהו הרבה יותר גבוה. אבל אני גם צריך לבנות ממנו בעל הבית טוב. וזו נקודה שהישיבות פה בארץ לא עובדות עליהן. זאת אומרת, דווקא הישיבות שמקבלות את האמריקאים, את החוצניקים, ועובדות איתם לשנה, שנתיים, אז כשהם עובדים איתם, אז השאיפה שלהם זה להוציא ממנו בלבוס טוב. זאת אומרת, המושג הזה שיהיה לי בעל הבית שהוא לומד טוב, והוא רציני בלימוד, ויש לו את השעתיים שלוש ביום שהוא לומד, והוא רציני בהם, זה מושג שבקושי קיים במערכות החינוך שלנו היום. זאת אומרת, המערכות חינוך שואפות, או שהוא יהיה תמיד חכם גדול, או שבסדר, נו, והתוצאה היא בהתאם. זאת אומרת, תלכו לארצות הברית, תיכנסו לכל בית מדרש בשכונה שבלבטים, אתם תראו בלילות, מפוצץ. כל פעם שאני מבקר שם אני נדע מחדש, מפוצץ בלבטים. אנשים שעובדים כל היום. זאת אומרת, מאוד מאוד מקובל, שאני זוכר בתפארת ירושלים, היו לנו שני אחים שהיו נכנסים, שימו את השס כמה פעמים. שני אחים האלה, שני מנשי עסקים. היו לוקחים שעתיים כל יום, לומדים בהתמדה, השניים האלה סיימו את השס כמה פעמים, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה טעות במושג, הכיוון החינוכי שהוא מפתח עכשיו, הוא כיוון שמאוד מאוד נצרך, אם המערכת לא נותנת אותה לילדים שלנו, אנחנו צריכים לחשוב איך לתת אותה לילדים שלנו. זה לא מספיק לשאוף לגבוה, צריך גם לתת יסוד ותשתית של כל ילד, שהוא יכול גם להיות בעל הבית, אבל יהודי טוב לומד תורה. יהודי שמתמיד, אני במידה מסוימת לא בוכה על כך שהלימוד שלנו פה מ-7 וחצי עד 9 מתבטל אחרי השבוע. כי בעיניי זה נובע מכך שאנשים רוצים ללמוד כל יום. זה לא נובע מכך שאנשים לא רוצים ללמוד, זה שאנשים הולכים לדברים בתמידות, טוב מאוד, זה יותר טוב, אני מסכים. זאת אומרת, אנשים באמת רוצים יותר. טוב מאוד, אז יהיה לנו פעם בשבוע רק מ-9 עד 9 וחצי, אני לא בוכה על זה. זאת אומרת, צר לי, אני אהבתי ללמוד איתכם, אבל אני חושב שזה יותר נכון. אני רק אומר שזה, במערכת החינוך שאתה בונה, זה קשה. זו תחושה שתרתי דסטרי. אם אני נותן לו שאיפה גבוהה, מה, אז איך אני מקלקל את זה? זה לא קלקול. אני יכול לומר לכם שאני בתיכון למדתי דף יומי. עם כל הלימודים, והלימודים שם מהרבה בחינות על רמה יותר גבוהה מפה, הלימודי גמרא, כשאני הגעתי למרכז רב, היו הרבה דברים, אני הכרתי קצות ודברים שאחרים לא הכירו, אני לא הייתי צריך מאוד לבגרות, אבל עדיין למדתי דף יומי, זאת אומרת, עשיתי תהילים יומי, יש דברים יסודיים שאפשר לנסות להקנות לילד, וזה לא סותר את השאיפה לגבוה, ההפך, זה נותן לו תוספת רוחב ותשתית, כן.
רציתי להיר, אני נפגשתי בשני הכיוונים, בצורה מאוד ברורה, אני רואה גם את מוקמות, את הסיכון שדיברת עליה. אני מסכים שאם יותר, אם יותר, אני חושב, דומינם שהיא הכיוון הראשון, אבל בהחלט כאן כן קיים. הרב רוצ'קו מאוד מדגיש את התפיסה הזאת.
זאת אומרת, יש ישיבות הסדר שמדגישות את ה... להיות פעל הבית, לא מתו. טוב.
אני מסכים שזה... אני גם, אני גם מאוד שומע את הכיוון שקודם כל תהיה בישיבה עד שיעור, אחר כך נדבר. ומי שלא.
אני לא יודע מה הולך אצל הרב בוצ'קוף, אני לא יודע מה הולך אצל הרב מלמד, אני יודע מה הולך בבתי מדרש בארץ. אני רואה בתי מדרש של אנשים שהם מאוד מאוד שקועים בתורה, אני לא רואה בתי מדרש של אנשים שעובדים ולוקחים שעתיים ביום. זאת אומרת, פה ביישוב יש לנו את השיעור של רב בן ציון, שזה מאוד יפה, אבל ברוב הארץ קשה למצוא.
יש ולא מספיק.
חזרה לרבי מפיאסץ, ולמה זה לא נתקס היצעה גם להם בעודם אצלנו? אנחנו צריכים לחשוב, כשהנערים עדיין נמצאים תחת החינוך שלנו, הלו כל הנוער אשר מתפקר בידינו נמצא בנערותו, ובחדרנו נתגדל. זאת אומרת, הילד מתחיל את דרכו בתוך המערכות חינוך שלנו. ולמה זה נעזבהו בלקשור אותו ואת נפשו, אל השם ולתורתו בילדותו, והתקיים גם עד את זקנתו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבנות קשר, ופה הוא לא אומר את זה, אבל אני חושב שחלק ממה שהוא רומז פה, זה שאנחנו מאוד מאוד רוצים לגעת מנשמת הילד. אנחנו לא דנים פה בשכל. וזה שני מהלכים שונים במערכת החינוך. זאת אומרת, יש חינוך, לך תסביר לו, יש אלוקים, תסביר לו מצוות, לא על זה אנחנו מדברים. הרבה פעמים אנחנו, כגברים, יותר קל לנו לדבר על הרובד הזה. אבל צריך לדעת שיש רובד לגמרי אחר שהחסידות מאוד מנסה לגעת בו, וזה הרובד של הנשמה. תקרא זה הרובד של הרגש. הייתי קורא זה נשמה, אבל אפשר לקרוא זה גם רגש. מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מנסים להשפיע על ילד, לדעת גם לגעת בנשמה שלו. לא רק לגעת בשכל. בוא ניקח דוגמה. ילד בא ושואל, למה אני לא יכול לשחק במחשב בשבת? אז יש שני תגובות אפשריות. יש אדם שאומר, תשמע, מחשב זה חשמל, וזה חשמל זה אש, וחשמל זה בונה, וזה אסור בשבת, אז אי אפשר לשחק במחשב בשבת. בסדר, ענית לא שכלית, או שיקבל או שלא יקבל. יש אדם שאומר, מה, אני לא מבין, שבס? מה, אני לא מבין. אתה מדבר איתי על להתעסק מחשב שבת? עכשיו, לפעמים זה לא טבעי לנו. אני סוג אדם שזה לא טבעי לי. זאת אומרת, יותר טבעי לי לענות לו את התשובה הראשונה. להתחיל לדון איתו, בונה, מבהיר, אבל זה לא מה שהוא צריך לשמוע. אז אני משחק אותה. זאת אומרת, אני גם נמצא במאבק החינוכי הזה. אז אני משחק אותה. אני גם יודע להגיב. לא, אתה לא התכוונת באמת. שבת, לשחק מחשב. אתה יודע שזה מוקצה, אתה יודע שזה אסור. אז יכול להיות שילד יבוא ויתחיל לדון איתך. למה זה אסור? בסדר, אפשר לדון בצד השכלי. אבל צריך קודם כל לתת את הנשמה של הדבר. דוגמה לכך, חלק מכם אולי הייתם פה כשדיברנו על אב שמילתא לשבתא. כשדיברנו למה מותר או אסור להפעיל מצג דיגיטלי בשבת. אם יתחלפו תמונות. ואז מה יהיה עם טלוויזיה? אז אני התחלתי לדון בכל הצדדים ההלכתיים, ופתאום מליק צועק מאחורה, בשבת, מה אתה מדבר? כי כבוד הרב, איך יכול להיות? שבת, טלוויזיה בבית? או, יופי, זאת תשובה יותר טובה. זאת אומרת, אני דן בגדר של אב שמילתא לשבת, והוא בא ואומר, לא שייך, מה? שבת, טלוויזיה בבית? הוא צודק. זאת אומרת, זה צעד חינוכי מאוד מאוד חשוב. אנחנו צריכים לדעת שהוא עכשיו, כשהוא ידבר איתנו, לקשור את נפשו של הילד בתורה ובהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בהכרח דנים בכיוון השכלי שיותר קל לנו כגברים להתעסק בו. בכלל רגילים אנו להביט על בני נוער המתכפר כאילו רק הם מאשימים בדבר ואנו לגמרי נקיים. אחד מהבעיות הגדולות בכל קשר בין אנושי, אחד מהבעיות היא שאנחנו מסתכלים על השני כאילו הוא השם. ואפשר לראות את זה בדוגמה פשוטה במדרש של הפרשה שלנו. כתוב באבות רבי נתן שאהרון הכהן היה עושה שלום בין אנשים. כתוב בפרשה שאהרון מת והבכו אותו כל בית ישראל. 30 יום? כל עם ישראל, גם גברים גם נשים. אומרים לנו חז"ל, מה היה דרכו של אהרון? כשהיה מריבה בין שני אנשים, הוא היה בא לאחד ואומר לו, ראובן, תשמע, שמעון מאוד מצטער ממה שהוא עשה לך. הולך לשמעון ואומר לו, ראובן, מאוד מצטער ממה שהוא עשה לך. רגע, בוא נבדוק שנייה. מה השלב הבא כששניהם נפגשים? אתה לא מצטער, אז תעזוב, רגע. איך הם השלימו? איך מתוך זה אפשר להשלים? כי ברגע שהוא מוכן לקחת חלק מהאשמה, אז אני כבר יכול להסתדר איתו. אחד מהסיבות העיקריות שזוגות לא יכולים להתחבר, וכל פעם שיש מריבה אי אפשר להתחבר, זה כי בן אדם לא מרגיש שהשני לוקח אשמה. אם הוא רק יבוא צד דיקטי ויאמר שהוא לא בסדר במשהו, אז אני יכול גם כן לומר שאני לא בסדר, אז אפשר להתקדם. אומר לנו, רגילים אנו להביט אבני נוער מתכפר, בכל זה צריך להיות מתפקר, טוב, כאילו הם, לא, זה מנשון כופרים, מתכפר, כאילו רק הם האשמים בדבר, ואנו לגמרי נקיים. במצב כזה, זה מאוד קשה להתחבר. אבל מכל צדקת אברהם אבינו, הזכיר השם ואמר עליו, כי ידעתי ואני מתחבר אליו, למען אשר יצווה את בניו ואת פיתוח הרב, ושמרו דרך השם. בגלל שהוא לוקח אחריות לבניו ופיתוח הרב, שהם שומרים דרך השם. כל דור ודור בישראל טבעת בשלשלת היוחסין שלנו הוא. אי אפשר לומר הדור הזה בעייתי, אבל הדור הזה הוא גם חלק מהשלשלת, שראשה קשורה באברהם אבינו, וסופה במשך צדקנו שיבוא במרב ימינו. מקבל הוא הדור אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו. בעצם, אם יש פגם בהם, יש פגם בנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להעביר את זה. להם יש אייפון, להם יש משיכות ובעיות שלנו לא היה. אבל יש לנו תפקיד. הם לא יכולים להיות יותר גדולים ממה שאנחנו נקנה להם. אז אני צריך להקנות. אני מקנה לאדם שיותר קשה להקנות לו. זה דור שאף פעם לא היה דור קשה כמו הדור שלנו. לא היה. לא היו פיתויים, לא היו יצרים, לא היה... טוב, אני אומר לכם משהו לא על הזו. מקבל הוא הדור אמונה, תורה ויראה מן הדור שקדמו ועובד בין את השם ומוסרה לדור שאחריו, למען אשר יצווה את בנם וכולו. זה עיקר קיומנו, המסורת הזו. והאם בדורנו זה פסקה חס ושלום השלשלת ואין לנו מוסרים את התורה לדור שאחרינו? ושוב הוא חוזר פה בתביעה ואומר, אסור לאדם להסתכל ולומר, טוב לי בתוך הבית המדרש, יש לי תלמידים. יש עם ישראל שלם, יש לנו אחריות על כלל ישראל, ואנחנו מעבירים מסורת לדור, אנחנו לא רק מעבירים מסורת לילדים שלנו. ממילא יש לנו אחריות לחשוב איך אנחנו מעבירים, ממתיקים ומחברים את הדור הבא לתורה, לעירה, לקדוש ברוך הוא, ואסור לנו להעלים עין ולומר, בסדר, הילדים שלי בתלמוד תורה הם בסדר. יש לנו תפקיד כדור וכחלק מדור. זה נראה בהמשך.